ערב טוב ושנה טובה וגמר חתימה טובה, כמעט שבת שלום, אנחנו לקראת שבת תשובה, והלימוד הערב לא יעסוק בפרשת השבוע, פרשת האזינו, אלא בענייני דיומא לקראת היום הגדול והנורא, יום הכיפורים תשפ"ד. יום הכיפורים המוכר לנו כיום עם כל התפילות והעניינים הרגילים והמחזור, הוא שונה בתכלית ממה שהיה מתרחש ביום הכיפורים, בזמן שהבית היה קיים, ובמוקד הפסוקים העוסקים ביום הכיפורים, וגם בחז"ל, עיקר העיקרים של יום הכיפורים זה כמובן סדר העבודה, העבודה של הכהן הגדול. זה נכון שהכהן הגדול עובד בשם כל ישראל, אבל זה עדיין בבחינת one man show, כלומר הופעה של איש אחד, וכל כלל ישראל למעט הצום והעינוי הם פסיביים. ובלימוד היום אני רוצה להתבונן בפרשייה שקדמה לסדר עבודת כהן גדול, ולראות כיצד היא מהווה תשתית ויסוד לסדר העבודה, ולאור ההתבוננות הזו נוכל לזקק יסודות משמעותיים מאוד בעבודת השם, שהם רלוונטיים מאוד כיום עבורנו ומהווים צורך, הייתי אומר אפילו צורך קיומי, על מנת שנזכה בעבודת השם שלנו להחיש את בניין בית המקדש במהרה בימינו. וזה כמובן החיבור בין סיפור יוסף ואחיו, מכירת יוסף, לעבודת כהן גדול, סדר העבודה. וחשוב לציין שהקישור בין מכירת יוסף לסדר העבודה זה לא חידוש, זה מצוי כבר בחז"ל, ברבדים המוקדמים יותר. מקור א' לדוגמה, ויש עוד כמה דוגמאות גם בירושלמי, מקור א' זבחים, דף פ"ח עמוד ב', הגמרא תלמוד בבלי, ואמר רב ענני בר ששון, למה נסמכה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך מה קורבנות מחפרים? אף בגדי כהונה מחפרים. למשל, קטונת מחפרת על שפיכות דם, שנאמר וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכותונת בדם. ועוד נרחיב על הפרטים של השעיר, הכותונת והדם בהמשך. אז מכירת יוסף, כמובן, כל מי שקורא את חומש בראשית יודע שמכירת יוסף היא חטא, לא סתם חטא, אלא חטא נוראי. ספר בראשית, ברמת המקרו מלמעלה, הוא רצוף לכל אורכו במורכבויות משפחתיות בעלות השלכות לדורות, אם זה יעקב וסב, קין והבל, יצחק וישמעאל, אברהם ולוט, יעקב וסב וכהנה וכהנה, גם ברמת הנשים, אגר ושרה, רחל ולאה ועוד. ועם זאת, למרות ריבוי המורכבות המשפחתיות, ודאי שסיפור יוסף ואחיו, הסיפור שחותם את ספר הישר, כפי שחומש בראשית מכונה, חומש בראשית מקדיש לסיפור יוסף ואחיו בערך רבע מכל החומש, ארבע פרשיות האחרונות. וכאמור, נקודת המוצא שמדובר בחטא חמור, ומשכך, ההשלכות שלו אינן מקומיות בלבד, אלא אינן מרובות, נקרא לזה מרובות עדוות, שמשפיעות על זרמי העומק הגשמיים והרוחניים של עם ישראל לאורך הדורות. וכמובן, הדבר הזה משווה לחטא מכירת יוסף, מעמד של, או מעמד על הייתי קורא לזה, של חטא מכונן, שממילא מצריך כפרה יהודית, ובעיקר כפרה מתמשכת. אחת הדוגמאות הבולטות והמוכרות שהוכנסו לסידור התפילה למחזור האשכנזי ביום הכיפורים, זה הפיוט אודות עשרת הרוגי מלכות, שמובא ככה בסוף סדר העבודה, ותוך כדי הסליחות בתפילת מוסף ביום הכיפורים, המכונה פיוט אלה הזכרה, נקרא חלקו, לא את הכל, את הפתיחה, אלה הזכרה ונפשי עלי אשפחה, כי ולעונו זדים כעוגה בלי הפוכה, כי בימי עשר לא עלתה ארוחה, לעשרה רוגי מנוחה. מספרים שם על המושל, שבלומדו ספר מפי משולי הרמת, והבין ודקדק בדעת רשומת, ופתח בבעלי המשפטים וחשב מזימת, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. גבה לב בגדולים וציווה למלות פלטרו נעלים, וקרא לעשרה חכמים גדולים, מביני דעת ותעמיה בפלפולים. דין ומשפט זה לאשורו ואל תעוותו בחזב למרו, כי מוציאו לאמיתו ולאורו, כי מצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל ויתעמר בו ומחרו, והם כענו לו ומת הגנב ההוא. ואז מה אומר המושל הפריץ ימח שמו? נם, נו, היה אבותיכם אשר אחיהם מחרו, לאורך תשמעאלים שכרו ועד נעליים נתנו, ואתם קבלו דין שמיים עליכם, כי מימי אבותיכם לא נמצא ככם, ואם היו בחיים הייתי דנם לפניכם, ואתם תישאו אבון אבותיכם. כלומר, עשרת הרוגי מלכות נושאים את האבון של האחים של יוסף שמכרו אותו. ועיון השוואתי בסיפור יוסף ואחיו, ביחס לפרק ט"ז בחומש ויקרא, שעוסק בסדר עבודת כל יום הכיפורים, העיון השוואתי הזה מעלה כי מרכיבים מרכזיים של יום הכיפורים, יום הכפרה העיקרי של עם ישראל לדורותיו, מתייחסים ממש אחד לאחד לכשלים שנכשלו בהם יעקב ובניו, יעקב וביתו, בית יעקב ופרשת יוסף. ויתר על כן, המשניות שמוקדשות ליום הכיפורים, מסכת יומא, ואחרי זה הגמרא, מהוות סוג של הד ותזכורת לכשלים האלה ולפרשיות השונות והכאובות בחיי יוסף. וזה לא סתם תזכורות, אלא יש פה הצעות איך להשיג תיקון וכפרה באמצעות סדר עבודתו של הכהן הגדול. נביא גאולה לעולם ונאמר שיש על זה ריבוי חומרים בפרשנים על ההשוואה בין יוסף ואחיו לבין סדר עבודה של הכהן גדול. אני הסתייעתי בכמה מאמרים, אבל אחד המאמרים שמאוד עזרתי בו, מאמר נפלא באתר דעת של רבי יצחק בן טטה, אני לא מכיר אותו, אבל יישר כוחו. אז בואו נתחיל לעיין בסוגיית הבגדים. סוגיית הבגדים היא כמובן מאוד דומיננטית בסדר העבודה של הכהן הגדול, שפושט ולובש מגדל לבן וזהב, אבל היא לא פחות דומיננטית, אולי פחות שמים לב הזה, אבל היא גם מאוד דומיננטית בפרשיית יוסף ואחיו. ואחרי זה נתמקד בשאר הרכיבים של פרשיית יוסף ואחיו, ונשווה אותם לויקרא ט"ז. ואז נראה איך כל השלבים בסדר העבודה הם משמשים ככפרה לחטא מכירת יוסף. ובשורה התחתונה בסוף צריך לחשוב ביחד מה המסקנות, כלומר מה הלקחים עבורנו בזמן שאין לנו לא אישים ולא ניחוחים, וכל אחד מאיתנו בתפילת יום הכיפורים משמש ככהן גדול שבא לכפר על הפרט ועל הכלל בעזרת השם. בואו נתחיל עם הבגדים. אחד הנושאים המרכזיים הנידונים במשנה וחילופי הבגדים של הכהן הגדול מבגדי זהב שמשמשים אותו בעבודות החוץ לבגדי הבד שמשמשים אותו לעבודות הפנים ומהווים תנאי הכרחי לכניסה לקודש הקודשים. והבגדים האלה מייחדים את יום הכיפורים. בואו נראה פה, בעצם נעשה סקירה מהירה, אני אדגיש את זה לשיטת רש"י, לא נדון פה עכשיו בכל ההבדלים בין הראשונים, אבל לפי רש"י בואו נראה מה סדר הביגוד והלבשה של הכהן. אז השלב הראשון זה בהתחלה הכהן פושט את בגדיו, הוא טובל והוא עובר ללבוש בגדי הזהב. זה לצורך העבודה הקבועה שלו, זה של היום יום וזה של המועדות, תמיד של שחר, מנחת חביתין, מוספים, חוץ מהעיל והסעיר, נדבר על זה אחר כך. השלב השני, אחר כך הוא טובל שוב פעם, הוא פושט את בגדי הזהב, טובל ועובר לבגדי לבן, זה לצורך העבודות הפנימיות, שחיטת פר החטאת, הקטרת הקטרות בקודש הקודשים, שחיטת שעיר החטאת ושילוח השעיר לעזאזל. אחרי זה הוא שוב פעם פושט את הבגדים, טובל ועובר לבגדי זהב, לעבודות שער המוספים שזה השעיר והעילים. ואז הוא שוב פעם, בפעם הרביעית, הוא פושט, הוא טובל, לובש בגדי לבן כדי להוציא את הקף והמחתה מקודש הקודשים. ואז הוא שוב פעם פושט את בגדי הלבן, טובל, לובש בגדי זהב לעבודת התמיד של בין הארבעים. סך הכל יש לנו חמישה חילופי בגדים של הכהן הגדול ביום הכיפורים. עכשיו אם נעיין במוטיב הבגד בסיפורי יוסף ובשינויים שעוברים עליו באמצעות החלפת הבגדים, אנחנו נגלה מסקנה מפתיעה שיוסף עובר חמש פעמים שינויים שבאים לידי בידוי בחילוף בגדים, כמו הכהן הגדול. אז הפעם הראשונה זה לבישת כתונת הפסים שתפר לו אביו. הפעם השנייה זה הפשטת הכתונת על ידי האחים שפושטים מעליו בכוח את הכתונת שלו. הפעם השלישית זה הפשטת הבגד של יוסף על ידי אשת פוטיפר. הפעם הרביעית זה החלפת השמלה שלו, ויחלף שמלתו שהוא מעלים אותו מן הבור כדי להביא אותו לפני פרעה. והפעם החמישית זה שהוא מתמנה למשנה למלך ופרעה מלביש אותו בבגדי שש ורבית זהב על צווארו. נשים לב שהמינוי של יוסף כמשנה למלך על ידי פרעה מלווה גם בהלבשתו בבגדי לבן וגם בבגדי זהב, בדומה לבגדים של הכהן הגדול שקראנו מקודם, שהוא לובש גם בגדי לבן וגם בגדי זהב. נראה במקור ג' בראשית פרק מ"א, ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים, ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, ויסר רביד הזהב על צווארו. מה הם בגדי שש? אז אונקלוס אומר שבגדי שש זה לבושין דה בוץ, בגדים שעשויים מבוץ. ובפרק ט"ז בסדר העבודה בחומש ויקרא, מה כתוב? כתונת על הכהן הגדול, כתונת בת קודש ילבש, ומכנס איבה דיו על בשרו, ובאבנת בת יחגור, מטפת בת יסטוף, בגדי קודש הם, ורחץ בעד בשרו ולבשם. מה הם בגדי הבד המדוברים של הכהן הגדול? אומר אונקלוס, מה אומר? קטונה דבוצה, קטונת בוץ. וגם תרגום יונתן מפרש קטונה דבוץ, בגדי בוץ. כלומר, אומרים שבגדי הבד של הכהן זה היה בוץ. כלומר, קיים פה דמיון רב בין הרכב הלבוש של ביש פרעה את יוסף לבין בגדיו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. במקור אחרת נראה את המשנה במסכת יומא, פרקי משנה ואב, שם כתוב, הביאו לבית הפרווה ובקודש הייתה, פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, כדי שדיו רגליו, רבי מאיר פשוט וכולי וכולי. כלומר, המשנה מציינת שלפני לבישתו את בגדי הלבן, היו פורסים בין הכהן הגדול לבין העם סדין של בוץ, כמו הבגדי בוץ של יוסף, כדי להזכיר לכהן שעבודת היום בבגדי לבן ולא בבגדי זהב כשאר ימים. אני ממשיך פרק ג' במשנה הבאה, משנה ז' מסכת יומא. בשחר היה לובש פילוסין של 12 מנה, בגדים של 12 מנה, ובין 40 הינדואין, בגדים של 800 זוז, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, בשחר היה לובש של 18 מנה, ובין 40 של 12 מנה, סך הכל 30 מנה, אלו משל ציבור, ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו. אז אם נעיין לפרשני המשנה והתלמוד, העיון הזה מביא למסקנה כי פילוסין זה בגדי מלכות שהובאו מהעיר פילוסין שבמצרים. אנחנו יודעים שהעיר פילוסין זאת העיר רעמסס, אשר דווקא בה בחר יוסף לשכן את משפחתו. אני מקריא במקור י' בראשית פרשת ויגש, פרק במ"ז, פסוק י"א. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. אומר תרגום יונתן, מה זה בארץ רעמסס? בערעד פילוסין. כלומר, בגדי הכהן הגדול היו מגיעים מארץ רעמסס, איפה שיוסף בחר לשכן את משפחתו. השווי הנדרש של בגדי הפילוסין היה כאמור במשנה 12 מנה. ואילו הבגדים שהיו מהינדואין נדרשו להיות, לדעת רבי מאיר, של 800 זוז. עכשיו, חכמים חולקים על רבי מאיר, והם פוסקים בגד של שחר בן 18 מנה, בגד של בן הארבעים 12 מנה, סך שוויו 30 מנה. וחכמים פה מדגישים ומוסיפים, אלו משל ציבור. ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו. אני שואל את השאלה, מדוע חכמים ראו או מצאו לנכון לנהל דיון בשאלה מהו שווי הבגדים של בגדי הכהן וגם מה יסוד המחלוקת ביניהם? ונראה כי הערכים המספרים פה, 18, 12, 30, הם נבחרו בקפידה. והערך הכספי שלהם מבטא בעצם למעשה את שנותיו של יוסף, שבצורה די מפתיעה התורה טורחת להזכיר. בואו נתחיל מההתחלה. בין 17 שנה יוסף נמכר לעבדות, ומחישוב לאחור עולה כי במשך שנה הוא עבד אצל פטיפר, כלומר, בין 18 הוא היה אחרי שנה של עבדות אצל פטיפר. ואז, בשלב השני, יוסף מושלח לבית הסוהר, ומחישוב לאחור עולה שהוא שהה בבית הסוהר 12 שנים. לפי המתואר בבראשית, פרק ב' פסוק ב' ו', כי בגיל 30, הוא עמד לפני פרעה חצור מהבור. אז 18 ועוד 12, כמו במשנה. 18 מנה, 12 מנה, 18 ועוד 12, סך הכל זה 30. אותו חישוב שחכמים יביאו במשנה שלנו. רבי מאיר נוקט אף הוא ב-12 השנים שבהם שהה יוסף בבית הסוהר, אבל הוא מדגיש באמצעות ה-800 זוז. 800 זה גימטריה שנתיים, כמו ויהי מקץ שנתיים ימים, כן? מזכיר את השנתיים האחרונות של ה-12 שנים הללו, של יוסף בבור. והמחלוקת בין רבי מאיר לחכמים משקפת את נקודות המבט השונות שלהם ביחס ליוסף. חכמים צועדים עם הכרונולוגיה מסודרת בסיפור של יוסף, משחר ילדותו ושהותו בית פוטיפר 18 שנים, דרך מעשרו 12 שנה ועד גיל 30 שלאחרים הוא עלה לגדולה. ולכן הם קבעו בהתאמה, בגד של שחר, שחר תקופת הילדות, 18 מנה, כי יוסף היה בן 18 עד אז, ובגד של בן הארבעים שמתחיל להכשיר שהוא בבור, 12 מנה, כנגד 12 שנים. ולכן רבי מאיר אבל שהוא סובר שכשהוא יוצא יוסף מן הכלא, מתחיל כביכול השחר של ימיו, אז השמש זורחת לו, לכן הוא בחר בבגד בן 12 מנה, דווקא לעבודת התמיד של שחר. ואילו בגד בין הארבעים שצריך לשקף את תקופת החושך של היותו עבד, אז שוויו 800 מזוז, שזה הגימטריה שמזכיר צירוף מקץ שנתיים, כמו שראינו מקודם. וזה נושא את הזיכרון של מאסר יוסף בבור, שהוא מצפה במשך תקופה ארוכה ששר המשקים יזכור אותו לטובה ויסייע לשחרורו. 800 זוז זה 800 מנה. זה 8 מנה, 8 מנה. כלומר, רבי מאיר סובר שמוציאים משל הקודש, משל ההקדש, מהקופה הציבורית על בגדי לבן, 12 מנה ועוד 8 מנה. 12 ועוד 8, ואפילו אני יודע, זה 20 מנה. למה צריך לנו את המספר 20? וזה מזכיר לנו את סכום הכסף שתמורתו נמכר יוסף, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. אז יוצא לנו שהכותונת של הכהן הגדול ביום הכיפורים שוויה כשוויו של יוסף בעת מכירתו, לקיים מה שנאמר, הקרנה, הכתונת בנך היא אם לא. ומה יעקב מאשר? ויקירה, ויאמר, כתונת בני. רוצה לומר, כתונת זו של בני, כתונת בני, הכתונת היא בני, היא יוסף. הוכחה נוספת לך שסוגיית השווי של בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים קשורה ליוסף, אפשר למצוא בגמרא עצמה על המשנה בפרק ג' משנה ו' משנה ז' שקראנו. הגמרא על המשנה זה בדף ל"ה עמוד א' ועמוד ב' בבבלי, מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון דנה הגמרא בשוויים של הבגדים, ומובאות שתי דוגמאות של כהנים גדולים שלבשו כותנות של 100 מנה ושל 20,000 זוז, כן, רבי ישראל בן פאבי ורבי אלעזר בן חרסום. בחלק השני של הסוגיה, הגמרא דנה בתביעה האבסולוטית של האדם לעסוק בתורה בלי תירוצים, והתביעה הזו הינה תוצאה של התבוננות בסיפורם של שלוש דמויות הוד מעם ישראל, הלל הזקן, רבי אלעזר בן חרסום ויוסף הצדיק, הלל שהיה עני מרוד, רבי אלעזר בן חרסום שהיה עשיר מופלג, ויוסף שהיה טרוד ביצרו ובכל זאת הצליחו. עכשיו, פה זה גם המקור לכל הסיפור של הלל הזקן, שהגיע מבבל, היה עני, ובעצם היה לה ערובה והיה שלג וכל הסיפור שחילו עליו את השבת וכו' וכו'. הגמרא מתחילה בסיפור על הלל הזקן ומסיימת ביוסף הצדיק, אבל ביניהם היא מגשרת באמצעות דמותו של רבי אלעזר בן חרסום, שאימו עשתה לו כתונת פסים בשווי 20,000 זוז כדי שיהיה כהן ביום הכיפורים. ואף על פי שאביו הניח לו עושר רב, היה יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה. אני אקרא רק את הגמרא על רבי אלעזר בן חרסום. השיר אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? כן, אני מקריא לפניכם יומא דף למדי עמוד ב', מקור י"ב לפניכם. מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, השיר הייתי וטרוד הייתי בנכסיי, אומרים לו, כלום, השיר היית יותר מרבי אלעזר? אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום, שהניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה, וכנגדן 1,000 ספינות בים, ובכל יום ויום נוטל נוד של קמח על כתפו. הוא מהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. פעם אחת מצאו עבדיו ועשו בו אנגריה. כן? מה זאת אומרת שעשו בו אנגריה? אומר רש"י, עבודת שר העיר ועבודת עצמו הייתה, והם אינם מכירים בו, וסבורים שהוא מיושבי העיירות שלו, שעבודת אדוני הארץ מוטלת עליהם. אמר להם, בבקשה מכם, מניחוני ואלך ללמוד תורה. אמרו לו, חיי רבי אלעזר בן חרסום, שאל מניחים אותך, ומימיו לא הלך וראה אותן, אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה. אז אם נעיין בסיפור הזה רבי אלעזר בן חרסום, נראה שבעצם התיאור של הדמות שלו עולה בקנה אחד, כאילו משתקף ממנו הדמות של יוסף. אמנם שווי הכותונת שלו, שאמא שלו עשתה לו 20,000 זוז, כלומר 20 מנה, אבל עדיין לא הניחו אחיו הכהנים ללובשה. ומתוך רצונו ללמוד תורה היה מהלך מעיר לעיר, עד כדי כך שהעבדים שלו לא הכירו אותו. קל לראות פה את קווי הדמיון ליוסף, אשר אחיו לא נותנים לו ללבוש את הכותונת, הם מפשיטים אותו מהכותונת. ושהוא פוגש אותם, הוא משנה למלך, והם עבדים שלו, העבדים שלו לא מזהים ולא הכירו אותו אחיו. ובכלל, ההיכרות וההתנכרות זה מוטיב חוזר בסיפור יוסף לאורך כל הפרשיות. גם רש"י בפירושו על הגמרא שהקראנו, מה זה אנגריה, שהוא מאיר שם על עבדיו של אלעזר בן חרסום, שחשבו שהוא מאלה שעבודת אדוני הארץ מוטלת עליהם. הביטוי אדוני הארץ, זה ביטוי יחידי שנזכר איפה, זה הביטוי שבאמצעותו האחים מתארים את יוסף, שם בראשית פרק מבית פסוק למד. דיבר האיש, אדוני הארץ איתנו קשות, ויתן אותנו כמרגלים את הארץ. זה בסיפור שהם מספרים ליעקב, למה התעכבו במצרים, מה קרה? יש גם הרבה הגבלות בין הסיפור של יוסף להלל הזקן, אבל בגלל קוצר הזמן, ובגלל שגם גרוני ניחר, אני לא ארחיב. רק אני אצא מקצרה שבשני הסיפורים של יוסף והילל, שניהם פסיביים, עושים בהם פעולות. ובאמת הדמות השלישית בגמרא, אחרי הילל הזקן ורבי אלעזר בן חרסון, זה יוסף הצדיק. וסיפור ההתמודדות שלו עם אשת פוטיפר. ברור שתיאור השידול של אשת פוטיפר, לשכב עמו והניסיון הפיתוי, בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית, כמתורה בגמרא, זה מהווים הד למה שנאמר במשנה. בשחר היה לובש פילוסין של 12 מנה, ובין הארבעים הינדויים של 800 זוז. כלומר, גם פה המשנה מדגישה בגדים של שחרית, לא בגדים של ערבית, כמו עם אשת פוטיפר. גם אצל הכהן הגדול זה ככה. וגם כאן הגמרא מדגישה את הפסיביות של יוסף, כי אשת פוטיפר, זה לא שיוסף מתלבש, היא מלבישה אותו. עכשיו, אני לא חושב שמדובר פה במבנה ספרותי או פרוטוקול יבש מדיוניהם של החכמים, שכולל את הרכיב האסוציאטיבי של החשיבה שלהם. לא, ברור ופשוט לי שיש פה קריאה ללימוד של סיפור יוסף אשת פוטיפר, לאור עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. ולכן אני עכשיו רוצה להתמקד בעוד שני מקטעים בסיפור יוסף שעליהם צריך לחפר, ומכאן נובעת עיקר הטענה שסדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים בעצם בא לחפר על האלמנטים האלה ממחירת יוסף, והוא מתמודד איתם. ואני מתכוון כמובן לשני הוקטורים המרכזיים, סיפור אשת פוטיפר והסיפור המוקדם יותר של מחירת יוסף. נתחיל דווקא באשת פוטיפר, אף על פי שהיא כרונולוגית מאוחרת יותר למחירה. סיפורו של יוסף אשת פוטיפר מורכב מארבעה חלקים, כמובן בפרק ל"ט בבראשית, פסוקים י"א עד י"ח. אני אקרא אותם לאט ואחרי זה ננתח את ארבעת החלקים של הסיפור. ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם הבית, ותתפסם בגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה. ויהי כי יראתה כי עזב בגדו בידה. וינס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמור ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. בא אליי לשכב עמי ויקרא בקול גדול, ויהי כשומעו כי הרימותי קולי ויקרא, ויעזוב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה, ותנוך בגדו אצלה עד בוא אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי, ויהי כהרימי קולי ויקרא, ויעזוב בגדו אצלי וינס החוצה. אז בוא נראה, החלק הראשון של הסיפור זה פסוקים י"א י"ב, תיאור הסיפור כפי שהוא התרחש באמת. פסוקים י"ג י"ד הם מתארים את המזימה של אשת פוטיפר. פסוק ט"ו זה בעצם מימוש המזימה, אשת פוטיפר מספרת לאנשי ביתה, ופסוקים י"ז י"ח היא מחכה ואז היא מספרת לפוטיפר, אדוני יוסף, מה קרה. עכשיו בחלק הראשון, כלומר בסיפור כפי שהוא בהתחש במציאות, אשת פוטיפר תופסת את הבגד של יוסף בניסיון לפתות אותו לשכב איתה. אבל הוא נס מפניה, ובשל כך, בעצם בגלל החופזה, החיפזון, הוא עוזב את בגדו בידה. ונראה שאחרי המנוסה, יוסף פסק מהריצה שלו, שלא לאורך חשד, והוא יוצא בהליכה כביכול סטנדרטית מהבית. במילים, ויהי רותה, פה התורה משתפת אותנו בסוד המזימה של אשת פוטיפר נגד יוסף. מזימה שמבוססת על שתי ראיות ברורות. קודם כל, הבגד שלו בידה, ושנית כל, זה שהוא ברח ממנה. ומכוח שתי הראיות הללו, פונה אשת פוטיפר לאנשי ביתה. עכשיו זה החלק השלישי. הסיפור של אשת פוטיפר לאנשי ביתה הופך את היוצרות. לדבריה, יוסף הוא הפושע, הוא עבריין, הוא זה שניסה לשכב עמה, והוא נס בגלל שירים הקולה וקרא לאנשי הבית. בגלל והיא צעקה, אז הוא נבעל, ולא הספיק לקחת את הבגד שלו, אז הוא שיר את הבגד אצלה, וכדי לעשות את מעשיו, אז הוא מעט את המנוסה שהוא יוצא בהליכה ככה מהבית. ואז בחלק הרביעי, בסיפור של אשת פוטיפר לבעלה, אדוני יוסף, טוענת האישה שיוסף ניסה לשכב עמה, והוא נס משום שירים הקולה וקרא בקול גדול אנשי הבית, ואז הוא שיר את בגדו אצלה. מאחר ופוטיפר לא בבית, אז היא לא צריכה לתרץ לו את כל העניין, למה יוסף יצא בנונשלנט ולא בריצה וכו'. אם אני מסכם, אשת פוטיפר עושה שימוש, היא מסתייעת בשלושה נתונים, בשלוש עובדות שעוזרים לה לרקום את המזימה שלה. קודם כל, בגד יוסף נותר בידה, שתיים, המנוסה שלו, ושלוש, זה הקריאה לאנשי הבית. הקריאה לאנשי הבית, זו שבאה למנוע מיוסף לספר את גרסתו האמיתית, בעצם הפכה בסיפור של פוטיפר לעילה לבריחה שלו. ודווקא המנוסה של יוסף, זה שבא להימנע ממשכב עם אשת פוטיפר, משקפת את החשש של יוסף, שמא יאשימו אותו בניסיון אונס שהוא לא קשור אליו ולא עשה אותו ולא היה ולא נברא. ולכן, העזיבת של הבגד של יוסף, שמסמלת יותר מהכל את ההתגברות של יוסף על היצר שלו, את צדיקותו, היא משמשת באופן ציני על ידי של פוטיפר כהוכחה לכאורה לכוונה של יוסף לאנוס אותו. ופה אני רוצה להעלות סברה, שההתנהגות של אשת פוטיפר כלפי יוסף והתחכום שבמזימה שלה, בעצם הם אלו שהפכו להיות הבסיס לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. אשת פוטיפר התכוונה להערה ליוסף, בניגוד לתפקידו של הכהן הגדול, שתפקידו זה אחד ויחיד, להיטיב לעם ישראל. מטרתו של הכהן הגדול זה לסנגר על עם ישראל, לספר, לא לטייח, לספר את אבונם ואת פשעם וחטאתם, אבל בצורה שהם יצאו נקיים לפני הקדוש ברוך הוא. ועבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים היא להפוך את הראיות המשמשות נגד ישראל עדות לצדקות שלהם, לתמימות שלהם. בדיוק פעולה הפוכה מאשת פוטיפר שלקחה את העובדות שתומכות בצדיקותו של יוסף והשתמשה בהם הפוך לרעתו כוחות החפותה. ולכן פעולת הכהן הגדול שחותר לכפרה היא בעצם מחיקה של הסיפור וכתיבה שלו מחדש, אבל בהתבסס על אותן עובדות, תוך העברת כובד האחריות לגורם אחר, פרשנות אחרת. ולכן עכשיו נבין מדוע בחרה התורה לכנות את פוטיפר בכינוי אדונה במקום בעלה, כמו שראינו בפסוק, סוף פסוק תודה, פרק למתת. מי הוא אדוניו של יוסף? מי הוא אדוני יוסף האמיתי? אין זה אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כמו שחזד דורשים במגילה, מגילת אסתר. נדדה שנת המלך, כל מה שתוב המלך מגילת אסתר, הכוונה מלכו של עולם. אז הקדוש ברוך הוא אדוניו, הוא אדוניו האמיתי של יוסף, ולכן הוא השומע את הסיפור, והוא זה שעתיד לפסוק את הדין לכאן ולכאן. והמספר ביום הכיפורים את החטא של עם ישראל זה הכהן הגדול, שהוא הבוחר את הרגע הנכון, את הטיימינג, את התזמון, את העת הנכונה לבוא אל הקודש. שבלשון חז"ל זה מתואר בלשון ביאה. ביאה, במילים אחרות, זה גם תשמיש. בין איש לאישה, וכל כוונתו של ביאת הכהן הגדול לקודש הקודשים זה על מנת לשכך את הכעס של הקדוש ברוך הוא, בעוד הוא דווקא לבוש בבגדים מיוחדים, בגדי בד, בשונה מיוסף שהפשיט אותו מבגדי הבד. והיא כיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, תכתוב על יוסף. זה מקביל לפסוקים על ביאת הכהן הגדול לקודש הקודשים. המקום הכי אינטימי במקדש בו יש קרובים שמאורים זה בזה כמו זכר ונקבה, ומודגש הציווי שאסור שאף אחד לא יהיה שם באותו זמן, כמו שכתוב אצל יוסף, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אתם יודעים שבדרך כלל מה זה הבית? כמו בית המקדש, הר הבית, מי ששיקר שמו בבית הזה. ובחומש ויקרא כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש וכולי, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד שטוע וכיפר בעזרו ולטובת כל קהל ישראל. ונראה שגם רש"י בפירושו על התורה בפרק ט"ז ביחס לסדר העבודה, רש"י עומד על הקשר הבסיסי הפנימי של סדר העבודה סיפור יוסף. כי הרישה של פסוק ט"ז בפרק ל"ט, ותנוך בגדו אצלה, לכאורה לא תורם דבר לסיפור, כי הרי ידוע לנו שהבגד של יוסף נותר בידה ונשאר אצלה. אבל רש"י בפירושו לויקרא ט"ז פסוק ד' על הפסוק טונת בד קודש ילבש ומכסה בד ילבש על בשרו ובד בד תחגור ומטפת בד יצנוף בגדי קודש הם, רש"י שואל מה זה יצנוף? אומר רש"י יצנוף כתרגומו יחית בראשה יניח בראשו, כמו בבראשית פרק ל"ט פסוק ט"ז ותנח בגדו. כלומר רש"י משתמש בסיפור אשת פוטיפר כדי להסביר מה זה המצנפת של הכהן גדול, מה זה יצנוף. כלומר רש"י רומז פה לקשר המהותי בין סיפור יוסף אשת פוטיפר ללבושו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. הבגד של יוסף הוא הסמל המובהק לגבול הדק שבין הוכחת חפות להוכחת אשמה, ומכאן מרכזיותם של בגדי הכהן הגדול בבואו אל הקודש להתפלל הקדוש ברוך הוא על ישראל ביום הנורא. כמו שסיפור יוסף אשת פוטיפר שזור בעבודת כהן גדול בכיפורים, כך גם סיפור מכירת יוסף. אם עד עכשיו עסקנו באשת פוטיפר, עכשיו בואו נתמקד במכירת יוסף. וחשיפת הקשר בין סדר העבודה למכירת יוסף תאפשר או תתאפשר באמצעות הגמרא ביומא שקראנו לעיל, וזה יאפשר לנו להאיר באור אחר את אופן השתלשלות העניינים אצל יעקב שהביאו למכירתו של יוסף, ונראה עכשיו לא פחות ולא יותר 9 אלמנטים בסיפור מכירת יוסף שמקיימים זיקה בין מכירת יוסף לעבדות, לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים אחת בשנה. הדבר הראשון זה שהאחים הפשיטו את יוסף, את כותנתו, את קונת הפסים אשר עליו. כנגד זה, הכהן הגדול ביום הכיפורים, לאחר הקרבת התמית של שחר, פושט את בגדי הזהב. אני מדגיש, הוא פושט את בגדיו בעצמו, לא מפשיטים אותו, כי עכשיו זה שלב התיקון. שתיים, אלמנט השני, האחים השליחו את יוסף אל הבור, והבור ריק, הבור ריק, אין בו מים. הכהן הגדול, לפני שהוא ליבש את בגדי הלבן, הוא יורד וטובל. איפה הוא טובל? דווקא בבור שמה? יש בו בור מים, והוא יורד בעצמו, הוא לא משליחים אותו. תיקון אמרנו. אלמנט השלישי. אחרי יוסף יושבים וישבו לאכול לחם, ועוד הכהן הגדול וכל בית ישראל מענים את נפשם וצמים כתיקון לאותה אכילה. האלמנט הרביעי, עוברים אנשים מדיינים, הם מושכים ומעלים את יוסף מן הבור, והכהן הגדול עולה לאחר טבילתו, עולה ונסתפג, לא משכים אותו, אלא הוא עולה מעצמו. ליוסף, שהושלח לבור ריק בלי מים, לא היה ממה להסתפג, כי לא היה שם מים. אלמנט החמישי, סוחרים מדיינים מוכרים את יוסף לישמעאלים, שהם נושאים נכות צורי ולות. כלומר, הם נושאים בסמים שחלק מהם, זה מה זה? צורי, זה סממני הקטורת. והכהן הגדול בשיאו של יום הכיפורים ניגש להקטיר את הקטורת, זה קודש הקודשים. אלמנט שישי, לאחר מכירת יוסף, האחים לוקחים את קטורת הפסים של יוסף, הם שוחטים שעיר עיזים, הם טובלים את הקטונת בדם, ושחיטת שעיר החטאת באה לתקן ולכפר על חטא מכירת יוסף, לכפר על האבל הכבד שגרמו ליעקב אביהם, ובעיקר על שחיטת שעיר העיזים שבאה להסוות את מזימת האחים. יצוין שבספר יובלים מהספרים החיצוניים, שנכתבו כנראה 200 שלפני הספירה, על ידי כנראה כהנים שהיו בבית שני, בספר יובלים הקשר בין מכירת יוסף לעבודת כהן גדול ביום הכיפורים הוא לא ברמז, אלא הוא על השולחן. אני מקריא לכם את פרק ל"ד בספר יובלים, אותיות ז' עד כ"ה בדילוג. וישחטו בני יעקב שעיר עזים, ויטבלו את כותונת יוסף בדמו, וישלחו את על יעקב בעשירי לחודש השביעי. לפי ספר יובלים, שילוח הקטונת יוסף עם הדם של השעיר נעשתה בי' בתשרי, תאריך של יום הכיפורים. לכן, נועד בקרב בני ישראל להתאבל ביום העשירי לחודש השביעי, ביום אשר הגיע שם האבל יוסף אל יעקב אביו, לבקש בו כפרה בשעיר עזים בעשור לחודש השביעי, אחת בשנה אחת אותם, כי יפכו את רחמי אביהם לאבל אל יוסף בנו. והיום הזה, יום הכיפורים, נועד להם להתאבל בו על חטאותיהם, על כל פשעיהם ועל עוונותם, להיטהר ביום הזה אחת בשנה. האלמנט השביעי, אחרי יוסף שולחים את הכותונת ספוגה בדם השעיר, אשר דמו דווקא דומה לדם, ולכן הם שולחים את זה ליעקב, שיזהה את זה בעצם ככתונת בנו יוסף, ובעודו יעקב מתאבל, ולפי ספר יובלים, זה בעשרה בתשרי, י' בתשרי, מה יוסף, מה יעקב צועק בצורה מאוד דרמטית וטרגית, טרוף טורף יוסף. תזכרו את הבידוי, טרוף טורף יוסף. אחת העבודות המוטלות על הכהן הגדול ביום הכיפורים זה להטיל גורלות. אבל המשנה במסורת פרק ד', משנה א', שהיא אומרת מטיל גורלות, מה היא לא אומרת הכהן יטיל גורלות, אלא טרף בקלפי ואלה שני גורלות. אחד כתוב עליו לשם, אחד לעזאזל. כלומר, הוא טורף בקלפי כמו טרוף טורף יוסף, זה לשון זהה לקריאה שיצא מפיו של יעקב, למראה הקטונת המגואלת בדם. וגם המדרש בבראשית רבה פרשה פ"ד דורש ועשה לו קטונת פסים. מה זה פסים? פסים שהפיסו עליה איזה מהם יוליכה לאביו ועלה ליהודה. המדרש מתאר שבני יעקב הטילו גורלות מי ילך ויודיע ליעקב על היעלמותו כביכול של יוסף. ומטילים גורלות. אבל המשנה ביום המכנה תגו בשם פייס, פעולת הגורל של פייס, מסכת פרק ב', מסכת יומא, אותו פיס שהטילו האחים, מי אמר ליעקב על יוסף שהוא טרוף טורף? אז הוא הפיס שמניח את המסד הרעיוני לגורלות שבאמצעותה נבחרו השעירים, מי להשם, מי להזזל. וכמובן כאן עולה ההקשר הכי בולט של שימוש בדם השעיר כדי להחתים את כתונת יוסף. למול השימוש בדם השעיר ולעזות עליו, על, 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 על הכתונת, לא על הכתונת, אלא על הפרוכת בקודש הקודשים. האלמנט השמיני, יש לתת את הדעת על כך שברגע הזה של הסיפור, שהוא מתבשר יעקב על ידי יהודה, שביוד בתשרי בנות הרוף תורף, יעקב חושב שיוסף מת. ויקרא יעקב סמלותיו, היה סמסק במותניו, והתאבל על בנו. במקביל לאחי יוסף שמכרו אותו, אין לנו מידע מה עלה בגורלו לאחר שמכרו אותו. וההבדל התודעתי הזה מודגם על ידי שני השעירים, השעיר לשם שנשחט, ואשר הכהן מזה את דמו מחד גיסא, והשעיר לעזאזל אשר הכהן שולח אותו המדבר המאידך גיסא. ההשלכה במדבר, רמז לדברי ראובן, השליחו אותו לבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. המקום בו נמצא יוסף ואחיו, דותן, מכונה כאן מדבר. אבי יוסף יעקב ואחי יוסף מתכוונים כמובן לאותו יוסף, ולכן נדרשים שני השעירים להיות שניהם שווים במראה ובקומה ובדמים, משנה ביומא פרק ו'. אנחנו רגילים לחשוב שהקנאה של האחים ליוסף מבוססת על העדפה של יעקב את יוסף, בא לידי ביטוי ועשה לו כתונת פסים, העדפה שגוררת אחרי רגשות קנאה, מעשי עוול, ובעצם מטילה על כולנו כתם מוסרי, בא להימחק גם על יעקב לדורי דורות. אבל הקריאה שאני מבקש להזמין אותה לקרוא, היא מאפשרת הסתכלות שונה על המניעים של יעקב. ראינו את הגמרא במדף למדי, שאימו של רבי ישמעאל בן פאבי ואימו של אלעזר בן חרסום, הם אלה שעשו כותונות לבניהם העתידים לשרת ככהנים גדולים ביום הכיפורים. אבל אצל יוסף זה לא אימהות עושות, אלא אבא שלו עושה. רש"י בפירושו על שמות פרק י"ט פסוק כ"ב, מבהיר שעבודת הקורבנות יועדה מלכתחילה לבכורות, לפני שנמסרה לכהנים, אחרי שהבכורות חטאו בעגל. ראובן היה בחור לאמו, ויש לשער שאמו עשתה, אמו לאה עשתה לו כתונת, כותונת. אבל בגלל שליוסף אין אמא, כי רחל מתה בלידת בנימין, אז יעקב הוא נכנס בנעליה של רחל, והוא זה שעשה בעצמו את הכותונת ליוסף בנו, הבכור של רחל. אפשר עוד להרחיב, אבל אני רוצה לסיום לציין עוד אלמנט אחד, אחרון, על הקשר בין סיפור יוסף לבין עבודת הכהן הגדול. וזה השוואת הנוסח של הוידוי מצד הכהן הגדול ביום הכיפורים, לזה של הוידוי של האחים למול יוסף. מקור כף, המשנה ביומה, פרק ו' משנה ב'. בא לו אצל שעיר המשתלח וסומך שתי ידיו עליו ומתבדה. וכך היה אומר, אנא השם, אבו פשעו חטאו לפניך עמך בית ישראל. אנא השם, כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים. שאבו ושפשעו שחטאו לפניך עמך בית ישראל. וכולי וכולי. והלשון הדומה מצויה בבקשת האחים ליוסף שימחה להם, אחרי שיעקב אביהם מת, מקור כף א', ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ואמרו לו יסתמנו יוסף, וישב ישיב לנו את כל אשר גמלנו אותו, ויצבו יוסף לאמור, אביך תלך ממותו, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה, פשע אחיך וחטאתם, ואתה, וכולי, סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבכה יוסף ודברם אליו. אז ראינו שסיפור יוסף ואחיו שחותם את חומש בראשית, מהווה מקור ותשתית רעיונית ופנימית לסדר העבודה המוטל על הכהן הגדול ביום הכיפורים. זאת לאור פרשנות המשנה והגמרא את פסוקי סדר העבודה. אז אם אני מסכם, ראינו שלל אלמנטים, תשעה אלמנטים במספר, שמקשרים את עבודת הכהן הגדול לסיפור יוסף ואחיו. עכשיו הכל טוב ויפה, אבל עכשיו מגיע השלב של השאלה הכי חשובה. מה כל זה בא לומר לי כיום בעבודת השם שלנו, בתוך הפרט, בעבודת השם יחס לכלל? והרמב"ם במורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ו מלמד אותנו יסוד גדול כיצד הכפרה צריכה להיות בהתאמה לפגם ולסיבת החטא. ואיזה דוגמה הוא מביא לעיקרון הזה? הוא מביא את הדוגמה של שעירי יום הכיפורים שבאו לכפר על מכירת יוסף. תקראו את זה מקור כ"ב, מורה נבוכים, אני לא אקרא את זה עכשיו מקוצר הזמן. אז אחרי שסיימתי ככה לעיין בפסוקים ולערוך את כל ההשוואות ולרשום את כל ההשוואות בין סיפור יוסף לכהן הגדול ביום הכיפורים, אז שוחחתי עם מורנו ורבנו הרב ראם, ראש ישיבה בבותניאל, ושיתפתי אותו בעיקרי הממצאים בין סיפור יוסף לסדר עבודת הכהן הגדול. הוא כמובן הסכים עם הממצאים, אבל שאלתי אותו מה זה בא לומר לנו כיום. הרמב״ם ממקד את נקודת ההתחלה של חטא מכירת יוסף בשעיר העיזים שנשחט, ודמו שימש להסוות את עצם המחאה בפני יעקב, והם זה במורה נבוכים. אבל אנחנו יודעים ששחיטת שעיר העיזים היא לא הטריגר האמיתי למכירה. ובפרט ששחיטת שעיר העיזים זה כבר יראה אחרי המכירה. אם כן, מהו השורש של חטא מכירת יוסף? בראשית פרק ל"ז, יוסף נשלח על ידי יעקב לשכם, הוא מגיע והוא לא מוצא אף אחד. ואז הוא פוגש שם איש, המצאו את שמיני אותו בשדה, ואומר האיש, כן, התחלנו אחרי מבקש, ואומר האיש, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נכה דותיינה, וילך יוסף אחר ערכה וימצאים בדותנה. מה זה רש"י אומר, מה זה נשאו מזה? הסיעו עצמן מן האחווה. שורש החטא של מכירת יוסף זה פירוק האחווה. שפתי חכמים אומר, בפירוש של רש"י, וכן דעת שני בעלי התוספות, אומרים, מה זה נשאו מזה? זה גימטריה י"ב, הם נשאו מזה. אני מכיר את שפתי חכמים, ואחרי פירושו, נשאו מזה מי"ב. רוצה לומר, אינם רוצים שיהיו י"ב, ורוצים להורגך, ולא יהיו אלא י"א, ולכן הם נשאו מזה. שורש החטא של מכירת יוסף זה בפירוק האחווה. שורש החטא של מכירת יוסף זה בתפיסה המעוותת שעם ישראל יכול להתקיים ולהסתדר בלי חלקים ממנו, בלי יוסף. שורש החטא של מכירת יוסף הוא בתפיסה המעוותת שאם מישהו מעם ישראל לא נוהג כמו שאני חושב שראוי לנהוג, צריך להוקיע אותו ולהוציא אותו בכוח מכלל ישראל. לא רק באופן פסיבי, גם באופן אקטיבי. בין אם מדובר בחיסול בדמות השלכה לבור, ובין אם מדובר בהרחקה מהזירה באמצעות מכירתו לסוחרים שיורדים למצרים. ודיברנו על זה כמה פעמים בשלושת השבועות, פרשת מטות, מלחמת מדיין. השם משמואל מסביר למה יש לנקום במדיין נקמה מיוחדת, שהיא המלחמה הארוכה ביותר במקרא, התורה מקדישה 54 פסוקים למלחמת מדיין. אומר השם משמואל, נקום, פרשת מטות, תרע"ז, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ונראה על פי מה שהגדנו כבר, שכוח מדיין הוא כוח חיצוני רע מאוד, המשלח מדנים, מריבות בין אחים, והוא שלט מאז במכירת יוסף, אחרי שכתוב, וישנאו אותו ויקנו בו אחיו, משכו עליהם את הכוח הרע הזה, עד שיצא לפועל דבר המכירה. וזהו שכתוב, והמדנים מכרו אותו אל מצרים. וכוח רע זה שלט בנשיאי ישראל בחורבן בית ראשון, ואלו שהרחיבה את בית שני, שאמרו זל שנחל בשביל שנאת חינם. אומר השם משמואל, ועדיין הכוח הזה מרקד בינינו, עד שנזכה לאליהו זכר לברכה וכולי. כן, משמע שלפני שאליהו בא, אני מדלג קצת, היה פירוד לבבות ביניהם, אף שמטבע הבנים להיות ניגרים אחר האבות, ואהבה ביניהם מכל מקום. כוח מדיין עדיין שורר בינינו, והוא המביא לכל זה, כאשר אנו רואים במותינו הרבים זה בינינו, וכולי וכולי. אני מדלג, עוד לסוף הדיבור מתחיל של השם משמואל, והיה קיומם של מדיין עיכוב בביאתם של ישראל לארץ, שהייתה נצרכת האחדות ישראל, התאחדות ישראל. ועל כן נצרך להחליש מקודם את כוח מדיין, ובאמת כשלמות ירושת הארץ תהיה לעתיד, אחרי שתחלה קליפת מדיין לגמרי. מכל מקום כוח מדיין הנשאר כמה הוא גדול, שהרחיב את ביתנו ועדיין מרקד בינינו. הכהן הגדול היה מכפר על כלל ישראל, על כלל ישראל, כלומר ללא יוצא מהכלל. הכהן הגדול נושא על ליבו דווקא את שמות בני ישראל ולא שמות הקודש של הקדוש ברוך הוא. במובן מסוים אפשר וצריך לומר שגם יוסף הצדיק שימש בתור הכהן הגדול של עם ישראל במצרים, שכל עניינו היה להחדיר בישראל את ההבנה שיש כאן תהליך, להחדיר בעם ישראל את ההבנה שיש כאן מהלך, שיש כאן מקום משני הסעירים, וגם החטא הוא בעומק בחוות מכוון עליונה. כפי שיוסף מחזק את אחיו שחושדים בו, שישיב להם רעה, לאחר מות יעקב, כבר קראנו את זה, ואומר עליהם יוסף אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אבל אלוהים חשבה לטובה, למה? למען עסוק היום הזה, להחיות אמריו. אבל לעניות דעתי יש פה עוד יסוד משמעותי שמשותף ליוסף ולכהן הגדול הכיפורים. ישנה מחלוקת, האם יוסף חטא עם אשת פוטיפר או שהוא לא חטא? זה מחלוקת מעט הפסוקים. ויהי כיום הזה, ויבוא יוסף הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש איתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אומר רש"י, לעשות מלאכתו, מביא את דברי הגמרא בסוטה דף ל"ו עמוד ב', רב שמואל, אחד אמר מלאכתו ממש, ואחד אמר לעשות צרכיו עמה, מתובע לחטוא איתה, אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אבי וכו'. לפי דברי הגמרא בסוטה, שרש"י מביא אותם בפירושו על התורה, יוסף נכנס לבית פוטיפר, לפי אחת מהשיטות והמוראים, על מנת לחטוא לכתחילה. עכשיו, בין למאן דאמר שהוא בא לחטוא, בין למאן דאמר שהוא לא בא לחטוא, קיים עליו שבכל זאת, שאשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף, יוסף מתגרה, הוא מתאווה את האהבה ויוצאים ממנו 10 טיפות זרע. למה זה חשוב? אני באופן אישי נוטה להעדיף את הפירוש שיוסף אכן הגיע לבית אדוניו המצרי על מנת לחטוא ולהתייחד אשת פוטיפר. מבחינתי זה הרבה יותר מרשים ומאדיר את דמותו של יוסף כאשר מדובר על שהיה לו התעוררות היתר והוא התגבר עליו, מאשר מודל של צדיק שבכלל אין לו יצרים ואז הוא בכלל לא נאלץ להתגבר בכלל על היצר, מה שקרה עבודת ההתקפיה של בעל התניא. ולכן לפי ההבנה שיוסף אכן מתמודד עם היצר ומתגבר, זה מעלה את קרנו בעיני עשרת מונים, לא רק יוסף הצדיק שומר הברית, אלא יוסף הצדיק שומר הברית שהוא גם בעל תשובה, ובעלי התשובה הם אלו שעומדים במקום שאפילו צדיקים גמורים אליהם עומדים. עכשיו בשפת אמת לפרשת קורח תפרי סמך, מובא דו שיח כואב ומרתק בין קורח לארון הכהן. קורח בא עם טלית כולה תכלת והוא מתגאה לארון בכך, הוא שואל אותו ארון איפה היית בעגל? וארון אומר אני עשיתי את החטא. הוא אומר לו קורח, אני אם הייתי בני לוי, אני לא חטאתי בעגל. הוא אומר לו קורח, זה נראה לך הגיוני? אין זה מן הראוי שאתה שחטאת בעגל, תיכנס לקודש הקודשים כי חטאת. אבל אני קורח שלא פגמתי בעגל, אני אהיה כהן גדול ואני אביא את החטאים לקודש הקודשים. אבל אהרון אומר לו, לא קורח, אתה לא הבנת חמודי. יש כלל שאומר שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. ודווקא בשל כך, בהיות אהרון לא צדיק גמור, אלא בעל תשובה גמור על חטאו בעגל, הוא זה הראוי יותר להיכנס לקודש הקודשים, יותר מקורח שהוא טלית שכולה תכלת ולא פגם לכאורה. כי הכהן הגדול, שהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא לא נכנס רק בשם הצדיקים המצילים את עדת ישראל מכליה בכוח צדיקותם. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים גם מכוח החטאים של ישראל, גם מכוח השעיר שמושלך לעזאזל, גם מכוח השעיר שטובלים אותה כותונת בדם ומוצאים דיבה על אחד האחים במשפחה. לכן הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים דווקא עם כתורת, כתורת שמכילה גם את החלבנה, ריח לא טוב שרומז להבנות, אבל ביותו חלק מהמארג השלם של יהודה א', 11 סמני הקטורת, זה מעלה ריח ייחודי שמחפר על כלל ישראל. וזה מוביל אותו לדבר נוסף שאיתו באמת נחתום את השיעור. כאשר הכהן הגדול נכנס עם הקטורת לקודש הקודשים וחוטא אותה על הגחלים מהמזבח החיצון, כל הבית מלא עשן. ואז יוצא לנו שבפעם היחידה בשנה, בה נכנסים למקום הקדוש ביותר, בזמן הקדוש ביותר, באמצעות האדם הקדוש ביותר, עדיין לא רואים כלום, כי כל הבית מלא עשן. כמו משה ניגש אל משה לאלוקים, אל הערפל, ששם האלוקים, דווקא בערפל. יש פה יסוד חשוב מאוד, שאותו ניתן וצריך ללמוד מיוסף והכהן הגדול. זה לא חוכמה להגיע למסקנה של יוסף, כמו שהיו בקור קפה מקודם, ויאמר אלוהים יוסף, עליהם יוסף, אל תירא, אותך שם ימני, ואתם חשבתם עליי לרע, מה פתאום אלוהים חשבה לטובה, אז כיום הזה, לאחיות אמריו. זה לא חוכמה כשיוסף במשנה למלך, הוא השליט בפועל, שהוא מבין למפריע את כל המהלך האלוקי, לחשוב ככה. אבל כדי להגיע לתובנה הזו, יוסף היה צריך להיות חדור אמונה 12 שנים או 13 שנים, אצל אשת פוטיפר, בבור, לאורך כל הדרך לראות שיש מנהיג לבירה, שהכל בהשגחה פרטית, ביד מכוונת, גם אם השגחה פרטית היא בכלל לא נעימה, בלשון המתן אומרים בכלל לא נעימה. אתה צריך לדעת שיש סיבה ויש מסובב ויש תכלית, גם אם זה לא בדיוק לפי מה שאני תכננתי, או לפי מה שאני חשבתי שראוי שתהיה התוכנית האלוקית. לכל אחד מדמויות ההוד במקרא יש כינוי, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, שלושת האבות. משה הוא רבנו, אהרון הוא הכהן. איך מכונה יוסף? יוסף המשביר? יוסף פותר החלומות, צפנת פענח, איך הוא מכונה יוסף? יוסף הצדיק. אני מרבה להזכיר את הרעיון הזה ונחזור עליו שוב פעם. למה דווקא יוסף מכונה הצדיק? אז בדרך כלל בספרות פנימיות התורה הסוד מייחסים את את יוסף, שהוא מרכבה לספירת היסוד, בגלל עמידתו בניסיון של שמירת הברית, עם אשת פוטיפר. אבל בילדותי שמעתי פירוש מאבי מורי, שהוא שמע בשם אחד מרבותיו, רב קהילה בארצות הברית, שלפי הפירוש הזה יוסף הוא אחד יחיד ומיוחד מכל אבות האומה בדבר אחד. ויאמר השם אל אברהם לך לך, ויאמר השם אל יצחק, ויאמר השם אל יעקב, וידבר השם אל משה, אפילו לאהרון יש. בשונה משלושת האבות, ממשה רבנו ואהרון הכהן, שהדיבור אלוקי המצוי אצלו, אפילו אצל אהרון שפעמיים השם דיבר איתו. הקדוש ברוך הוא מעולם לא דיבר עם יוסף, הוא אפילו לא נגלה בחלום. אבל יוסף, דווקא מי שמהלך חייו רצופים, ניסיונות והסתר פנים משווע, דווקא הוא שבתומת מצרים, שמושלח על ידי משפחתו ומתרחק, דווקא הוא מעולם לא זכה לגילוי אלוקי הישיר, וזה להיות צדיק. זה לא חוכמה להיות צדיק ליד הרבה שמסתכל לך, תהיה צדיק בבית. להיות צדיק שהוא לא זוכה לגילוי אלוקות, להיות בסביבה טמאה, בסביבה מצרית שעוינת ועדיין נראות את השם בכל צעד ושעל מוליך אותי יד ביד. וכמו הכהן הגדול, שנכנס לפני ולפנים ולא רואה דבר ככל הבית השן, אבל הוא יודע שזה השן הקטורת, השן שמייצג את כללות ישראל המתבטלים לרצון השם. כללות ישראל שמתבטלים לרצון השם כפי שהקדוש ברוך הוא בוחר להנהיג את העולם. ולא כפי שהם היו רוצים שהעולם יונהג. ואני אדגים את זה בסיפור כואב, לרוח הזמן של 50 שנים מלחמת יום הכיפורים. סיפור מופלא ומרומם מתוך זיכרונותיו של הרב יהושע בן מאיר שליט"א, על חזרתו מהקרבות והגעתו לירושלים, כמובן בספר בין גזרי ים סוף של שלום וסרטייל, שמתאר את נוראות מלחמת יום הכיפורים מנקודת מבט של בחור, של בן איש, בחור ישיבה. אני מקריא מילה במילה. מלחמת יום הכיפורים, אומר הרב יהושע בן מאיר, העלתה גם תחושות קשות. עסקתי יום ולילה בפינוי חללים, חלקם חברים, חלקם תלמידים, כולם קדושי ישראל. חלקם שכבו מספר ימים לפני הפינוי במדבר סיני, והמראות היו קשים. בישיבת מרכז הרב חונכנו שהגאולה הולכת ומתקדמת, כמעה כמעה, ילכו מחיל אל חיל. ואילו במלחמת יום הכיפורים, במלחמה הזו הייתה תחושה של נסיגה. המכה הייתה נוראית. הכאב היה עז. חשתי באותם ימים קשים צורך עז בבירור אמוני עמוק על מקומה של מלחמה קשה זו במהלך הגאולה. על אף השעה המאוחרת, אי שם, בשעות הלילה המאוחרות, לא לומר בשעות המוקדמות של הבוקר, לא יכולתי לבוא לביתי בלי לסור דרך רבנו, מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. סרתי לביתו באישון ליל, ודפקתי מספר פעמים בדלת, עד שהוא התעורר. הוא הציץ מבעד לעינית בדלת, ראה אותי, פתח במעט את העז ואמר בתקיפות, תן לי את המסמך. לא הבנתי. הייתי אחרי שבועות ללא מקלחת, בבגדי עבודה צבאיים, מתונפים, והערכתי שהרב מחכה לאיזה מסמך כלשהו מהצבא, ואינו מזהה אותי במצבי. אמרתי לו, כשאני עוד עומד בחוץ, כבוד הרב, אני יהושע בן מאיר ממרכז מהישיבה. הוא אמר, כן, 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 תן לי את המסמך. לא ידעתי על מה הרב מדבר. בינתיים הרב צבי יהודה פתח את הדלת לרווחה, הושיט לי יד, הכניס אותי לחדרו, התיישב והושיב אותי לימינו ואמר, טוב, עכשיו תראה לי את הנייר. אמרתי לו, שוב הרב, אני יהושע בן מאיר מהישיבה. והרב שלו, כן, כן, המסמך, תראה לי את המסמך. לא הבנתי ולא ידעתי על מה הרב מדבר. ועדיין חשבתי שהרב פשוט לא מזהה אותי. אמרתי לו, הרב, על איזה מסמך הרב מדבר? הרב אמר, אתה, הרי יש לך הסכם עם הקדוש ברוך הוא, איך תבוא הגאולה? ולדעתך הוא שינה ממה שכתוב בהסכם. אז בבקשה, תראה לי את ההסכם. נראה מה כתוב ונחליט. שמעתי את דברי הרב, ובפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה פרצתי בבכי. בכי ששחרר בהרבה כאב ומתח שהצטברו בתוכי מהמאורעות הנוראים בהם נכחתי. למרות השעה המאוחרת, למרות שהערתי את הרב משנתו, הוא הציץ דרך העינית, ותוך שניות, עד שפתח את הדלת למחצה, כבר הבחן את הבעיה שלי, ומיד החל להזרים לי לתוך הווריד את הפתרון והתרופה. עד כאן ציטוט מהספר בין גזרי ים סוף. אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אבל מסיפור יוסף אנו מגלים שגם מה שאנו חשבנו לרעה, אלוקים חשבה לטובה. וזוהי הכפרה הגדולה ביותר. לראות בהסתכלות לאחור איך נבננו וצמחנו וגדלנו גם מהחטאים, גם מהנפילות. אני לא מתכחש שזה חטא. אבל שאני יודע שגם הם היו בהשגחה פרטית, ומה אני לומד מזה, איך אני מתקדם מזה, אז אני יכול להכתיר לקדוש ברוך הוא קטורת, התקשרות של כל מהלך חיינו. הימים הטובים לצד הימים הטובה, שעיר להשם ושעיר לעזאזל, ואז הכל ביחד מגיע לקודש הקודשים והבית מלא עשן ולא רואים כלום, ושלא רואים אז הולכים להאמין. ולכן אין לי ספק, כשניסיתי להוכיח פה בלימוד איתכם עכשיו, שהיסוד והתשתית לסדר עבודת כהן גדול לסיפור יוסף ואחיו, וכל סיפור יוסף ואחיו, כל עבודת כהן גדול, סדר העבודה שלו, זה תיקון וכפרה על חטא המכירה, על, על, על קלקול האחווה. ולכן אנחנו היום במציאות שלנו תשפ"ד צריכים להשקיע שבעתיים יותר מכל שנה אחרת, בתיקון האחווה, לאחות את הקרעים ולראות איך צומחים הם, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה שנה טובה ומתוקה וחתימה טובה מלאה אחווה לכולנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.